שיש הרבה מה לדון בו ומה לברר בו, אבל אולי ניגע לפחות בנקודת המוצא, בנקודת המרכז, ונראה לפי הזמן כמה נוכל להספיק קצת יותר להבין את הדברים. הנושא שלנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, האומנם, הוא כמובן ציטוט מפסקה בספר אורות של הרב קוק, נקרא את הפסקה מקום מספר 6, מתחת לכותרת, אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן להיאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. מה ההגדרה של חברת אחריות גדולה? שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות, מרחפים ממעל לה ואינם נוגעים בה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד, מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, כמובן הדברים נכתבו לפני קום המדינה, יסוד כיסא השם בעולם. זה המקור של הכותרת. שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, שזהו באמת העושר היותר עליון. אם כן, יהיה מי שיאמר, אולי הרב קוק, חס ושלום, היה קצת נאיבי, ולפני 100 שנה, שהתחיל תהליך הציונות, עם כל מי שהתלווה לזה, טרום הקמת המדינה, אולי הוא באמת חשב שמדינת ישראל תהיה יסוד כיסא השם בעולם. אבל כל מי שמצוי במה שקורה במדינת ישראל ב-63 שנותיה ו-100-150 שנות ציונות, רואה ויודע שהדברים קצת יותר מורכבים. ויש עוד כמה דברים שצריכים טיפול. אז לכאורה, אם הרב קוק היה אומר היום שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, זה הנושא שלנו היום. נקראת המשפט האחרון, מקור 6, אמת שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. אם כן, החלק הראשון שקראנו הוא בעצם העיקרון, המהות. החלק השני שקראנו הוא הביטוי במציאות והפער בין המהות לבין המציאות. בואו נקדים איזושהי הקדמה קצרה, נקווה שלא תיקח לנו יותר מ5 דקות. בכלל, מאיפה למדנו שיש מציאות שנקראת מדינה, שיש רעיון שנקרא מדינה? אז בואו נתחיל אולי ברמה ההלכתית קודם כל, ברמה ההלכתית היבשה והפשוטה. בפרשת שופטים התורה אומרת מקום מספר 1, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה, ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך וכו'. שואלים כבר כולם, ואמרת, רשות, שום תשים, חובה. אם כן, האם העמדת מלך היא רשות או חובה? ואמרת, כי תאווה נפשך ואמרת אוכלה בשר, אומרת התורה מקום אחר, אז תדע לך שיש דרכים איך לאכול בשר. למשל, אתה צריך לשחוט את הבהמה על פי הכללים ההלכתיים. אבל אדם יכול להחליט שהוא לא רוצה לאכול בשר. הוא רוצה להיות צמחוני. הוא לא חייב לאכול בשר. אז האם, ואמרת, אשים עליי מלך, מגלה שהקמת מלכות בישראל היא רשות? ואם כן, אז איך זה מסתדר עם ההמשך? שום תשים עליך מלך משמע שזו חובה. ומה נאמר עוד? שהרמב״ם פסק להלכה הלכות מלכים, פרק א', 3 מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. מצווה ראשונה, למנות להם מלך. אם כן, מינוי מלך, העמדת מלך, היא מצווה מהתורה לפי הרמב״ם. מצווה שנייה הוא להכריז זרעו של עמלק, מצווה שלישית, ולבנות בית הבחירה. מה התפקיד של המלך, אומר הרמב״ם מקום מספר 3, הלכות מלכים פרק ד', שאין ממליכין מלך, אין ממליכין מלך תחילה, אלא לעשות משפט ומלחמות. כלומר, התפקיד של המלך הוא תפקיד כפול. מצד אחד, כלפי פנים, לעשות משפט, כלומר, לנהל חיי חברה ישראליים מתוקנים על פי כללי המשפט, ב', לא רק יחסי פנים, אלא גם יחסי חוץ ומלחמות. ולכן גם הגדר בהלכות מלכים, הרמב״ם קורא הלכות מלכים, הלכות מלכים ומלחמותיהם. כלומר, המלך יש לו אחריות לטפל בכל ענייני הפנים של החברה, יש לו גם אחריות לטפל בענייני החוץ כלפי האומות וכלפי האויבים שלנו. אם כן, אין ממליכים מלך תחילה אלא לעשות 2, משפט ומלחמות, שנאמר, ושפטנו מלכנו כלפי פנים, ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו כלפי חוץ. אם כן, תפקיד המלך הוא תפקיד כפול. גם לבנות חברה תקינה מבפנים, וגם להתמודד עם כל מה שצריך מבחוץ. טוב, אז תגידו אם זה ככה. אז זה מלך. מלך מזרע בית דוד. כלומר, זה אדם יחיד. אומר הנציב, נחזור לקושיה שהזכרנו מקודם, ואמרת רשות, שום תשים חובה. אז זה רשות או חובה? אומר הנציב מקור ארבע, על הפסוקים האלה, ויש עוד מפרשים שהולכים בכיוון הזה, דהנהגת המדינה משתנה או משתנה, אם מתנהג על פי דעת מלוכה, או על פי דעת העם ונבחריהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא השאיר שתי אופציות להעמדת מלכות בישראל. אפשרות אחת, מלך, אדם יחיד, נקרא לזה שלטון יחיד. והמלך הזה הוא מזרע בית דוד. אפשרות שנייה, דעת העם ונבחריהם. קוראים לזה בלשוננו היום, דמוקרטיה. כלומר, העם בוחר את נבחריו. אומר הנציב, למה התורה השאירה פתוח את השאלה הזאת? האם השלטון, או יותר נכון צורת השלטון, היא תהיה צורת שלטון של מלך יחיד, או צורת שלטון של עם שבוחר את נבחריו? אומר הנציב, ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה, ויש מדינה שבלא מלך הרי כספינה, בלי קברנית. כלומר, צורת השלטון היא תלויה במצב שבו האומה נמצאת. אז יש תקופה היסטורית מסוימת, שהמנטליות המחשבתית, החברתית וכו', הרבה יותר מתאימה לשלטון מלוכני. ויש תקופות אחרות, שהמנטליות, צורת החשיבה וכו', מתאימה הרבה יותר לשלטון דמוקרטי. ודבר זה אי אפשר לעשות על פי הכריח מצוות עשה. בואו ניקח את התפקיד השני, הרי התפקיד השני של המלך זה מלחמה. מלחמה זה חיים ומוות, מלחמה זה פיקוח נפש. כשמלך אומר לצאת למלחמה, צריכים לשמוע למה שהוא אומר. אז אם יש נגיד שלטון מלוכני, שלטון של מלך יחיד, והחברה מנטלית לא מסוגלת לקבל שלטון של מלך יחיד, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שאנחנו רואים בעולם הערבי, שקם על יוצרו, נקרא לזה כך, הגולם קם על יוצרו, אז אתה לא יכול, אז איך אפשר לנהל מלחמה עם אזרחים שלא ילכו אחריך כשתגיד להם קדימה יסתער, הם לא ירוצו אחריך. לכן צריך מאוד מאוד להקשיב מה המצב של החברה, כדי לדעת איזה שלטון מתאים. באותם ימים, לאותה חברה, באותה תקופה. האם שלטון מלוכני או שלטון דמוקרטי. ולכן דבר זה אומר הנציב, אי אפשר לעשות על פי הכריח מצוות עשה, שהרי בעניין השייך להנהגת הכלל, נוגע לסכנת נפשות שדוחה מצוות עשה, משום אחי לא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך, כלומר שלטון יחידני של מלך, כל זמן שלא עלה בהסכמת העם לסבול עול מלך. למה? על פי שרואים מדינות אשר סביבותיהם, מתנהגים בסדר יותר נכון, ניקח דוגמה פשוטה, החברה הישראלית די היום, בנויה, אני שואל כשאלה, בנויה לשלטון מלוכני? לשלטון יחיד? כן או לא? נראה שלא. ההוכחה זה הבחירות. ההוכחה זה רסיסי המפלגות שבכל בחירות. אם כן אתה רואה שהנהגת חברה שנקראת מדינה, שנקראת שלטון, שנקראת מלכות, צורת הופעת המלכות משתנה לפי הזמן והמקום. אלא אומר הנציב סיכום, אלא על כן או על כוחך מצווה הוא, יש מצווה למנות מלך, כפי שפוסק הרמב״ם, שלוש מצוות נצטוו ישראל וכולי, א', למנות להם מלך, אבל מה תהיה צורת השלטון, הייתי אומר את זה אולי בצורה יותר מדויקת, יש מצווה להעמיד מלכות, מה יהיה האופי של המלכות, מה תהיה צורת המלכות, האם זה יהיה שלטון מלוכני יחיד או שלטון של נבחרי העם, את זה התורה ישירה פתוח. אז שום תשים עליך מלך, זו חובה להעמיד מלכות, להעמיד שלטון. מה צורת השלטון, ואמרת. אשים עליהם מלך, כך מפרש הנציב. אלא על כן מצווה הוא, ומכל מקום אין סנהדרין מצווים עד שיאמרו העם שרוצים בהנהגת מלך. אומר הנציב, מצאנו דוגמה היסטורית לדבר, ומשום אחי, כל משך 300 שנה שהיה המשכן נבחר בשילו, 369 שנה כשהמשכן היה בשילו, לא היה מלך. למה? אומר הנציב פשוט, והיינו משום שלא היה בזה הסכמת העם. כלומר, מה אתה מתאר לעצמך? הייתה תקופה שאיש הישר בעיניו יעשה, נכון, אבל אתה מתאר לעצמך שכמעט 400 שנה הייתה מציאות של איזה בלגן אחד גדול? לא. הייתה הנהגה בצורה אחרת שהיא לא מלך יחידני. לא יודע אם דמוקרטיה, אבל אולי משהו בסגנון הזה. אם כן יוצא שצורת הופעת המלכות שהיא מצווה, כלומר, עצם העמדת המלכות היא מצווה, שנאמר שם תשים עליך מלך, היא מופיעה בשני מסלולים, בשתי אפשרויות, וזה תלוי על פי הזמן והמקום של החברה הישראלית באותה תקופה. אפשרות אחת, שלטון מלוכני יחידי, אפשרות שנייה, דמוקרטיה. אם כן, שום תשים עצם מצוות העמדת המלכות, ואמרת, הצורה שהמלכות הופיעה. כך מסביר הנציב. אומר הרב, בשוט משפט כהן, כידוע וכמפורסם, שבזמן שאין מלך, כלומר אין מלך יחידני, אדם יחיד, מזרע בית דוד, כיוון שמשפטי המלוכה, כלומר, התפקיד של המלכות הוא תפקיד כפול, גם משפט, רווחה, כלכלה, חינוך וכו', כלפי פנים, וגם מצד שני, ביטחון, חוץ, מלחמה וכו', כלפי חוץ, שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, אומר הרב, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים, כלומר של משפט המלוכה, ליד האומה בכללה. כלומר, האומה הישראלית יכולה להחליט שמבחינתה כרגע עדיף העמדת מלכות בצורה של דמוקרטיה, וזה בדיוק מה שכותב הנציב, הרב לא המציא את זה. חוזרים אלה הזכויות של המשפטים ליד האומה בכללה, ובייחוד נראה שגם כל שופט שקם בישראל, דין מלך יש לו. דרך אגב, יש חלק מהראשונים שרוצים להגיד שהמלך הראשון בעם ישראל היה משה רבנו. למרות שהתורה מגדירה אותו כשופט, אבל השופט זה גם אחת נקרא לזה ממדי המלכות, כמו שאמרנו מקודם. אומר אם כן הרב, ובייחוד נראה שגם כל שופט שקם בישראל דין מלך יש לו לעניין כמה משפטי המלוכה, ובייחוד למה שנוגע להנהגת הכלל. לעניין משפט המלוכה, הנהגת החברה, הנהגת הציבור, שנוגע להנהגת הכלל, ודאי גם שופטים מוסכמים ונשיאים כלליים, במקום מלך הם עומדים. וכמובן יש לזה נפקא מינות מעשיות, הלכתיות. בכל אופן, לא נפתח עכשיו את כל הדיון ההלכתי הזה, יש הרבה מה לדבר על כל החשבון הזה, זה כך רק כדי לגרד את הסוגיה. אם כן, יש אפשרות שהעמדת המלך בישראל תופיע בצורה שהיא לא דווקא מלך מזרע בית דוד. יכול להיות דבר כזה. אם כן, יוצא שעם ישראל בארץ ישראל מתנהג באופן עצמאי על פי שלטון, על פי ריבונות עצמאית, קוראים לזה בעברית אחרת של היום, מדינה. עכשיו יש כאן דבר קצת יותר עמוק, שמקוצר המקום לא נכנס בדף. הרב אומר כידוע בספר אורות, שבכל אדם באשר הוא אדם, ובכל חברה באשר היא חברה, יש בה, קדוש ברוך הוא ברא אותה, עם שלושה מרכזי כובד שהם בעצם מבטאים את הטבע האנושי. מרכז כובד אחד זה הקודש. גרעין הקודש שנמצא בכל אדם באשר הוא אדם. קל וחומר בישראל, קל וחומר בכלל ישראל. ב' כל אדם באשר הוא אדם יש לו שייכות חברתית. הוא שייך אל האומה שבה הוא חי. אל הארץ, אל המקום, אל החברה שבתוכה הוא חי. הרב קורא לזה אומה. לאומיות. האדם הוא יצור חברתי ולכן הוא קשור לאומתו. כמובן יש הבדל תהומי בין הקשר הלאומי של הפרט בישראל לכלל ישראל, לבין הקשר הלאומי של פרט גוי לכלל גוי. אבל זה חשבון בפני עצמו ונעזוב אותו. והממד השלישי, מרכז כובד שלישי, זה המשותף האנושי, שהוא גם הוא לא משותף, קורא לזה הרב שם באותה פסקה, שכל ומוסר. אם כל אחד מאיתנו רוצה בעצם לבטא שלושה ממדי חיים, שהם בעצם הבילדין שלו, הטבע שלו, האופי, התכונה שלו, כפרט וכחברה. א', נקודת הקודש, הקשר עם אלוהים, ב', השייכות החברתית, הקשר אל האומה, ג', הקשר המשותף עם המין האנושי, שכל ומוסר. נעזוב כרגע את כל החשבון הזה, אבל רק נזכור שגם הסוגיה הזאת צריכה בירור. עכשיו נחזור לאורות. עכשיו בואו נתחיל קצת לפרק את אורות. אין המדינה העושר העליון של האדם. המשפט הזה נכון כלפי מה? זה ניתן להאמר במדינה רגילה שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. גדר חדש. חברת אחריות גדולה. בואו ניתן דוגמה. האדם באשר הוא אדם פרטי צריך איזשהו כוח שינהל אותו. הכוח שהקדוש ברוך הוא ברא שינהל את האדם הפרטי באופן כללי מאוד נקרא שכל. חוכמה. כלומר, אדם חס ושלום חסר שכל, כלומר משוגע, לא יכול לנהל את עצמו בעצמו, הוא צריך שיהיה שכל חיצוני, כלומר זה תומך חוץ שכלי, שיוכל לעזור לו לנהל את החיים שלו. כי הכוח שלוקח אחריות על כלל צדדי החיים של האדם נקרא חוכמה, שכל. אתה חונה לאדם דעת. הלאה, משפחה. משפחה מורכבת מהורים וילדים. בדרך כלל, כשהילדים קטנים, הם לא יכולים לקחת אחריות על עצמם. אם כן, מי לוקח אחריות עליהם? ההורים. אם כן, יש אחריות של השכל האנושי כלפי האדם עצמו. יש אחריות של ההורים כלפי המשפחה, כלפי התא המשפחתי. חס ושלום, הם יהיו ילדים קטנים בבית בלי הורים, הם לא מסוגלים לתפקד. לא מסוגלים לתפקד אפילו ברמה הבסיסית ביותר של פרנסה וכלכלה. אנחנו לא מדברים ברמות יותר מתקדמות. נעלה עוד קומה. משפחה גרה בבניין רב דירות, נגיד יש בו 50 משפחות. בבניין רב דירות יש, קוראים לזה היום, חללים משותפים. כלומר, יש חדר מדרגות, יש חדר הזבל, יש הגינה, יש המעלית. נשרפה נורה במעלית, חדר המדרגות מלוכלך, לא פינו את הזבל כבר שבועיים, והגינה, הדשא בגינה לא מקוסח, נחשים ועקרבים. מי מטפל בזה? עכשיו, אם כל אחת מ-50 המשפחות הוא אחראי, אז כל אחד ראש גדול, זה מחליף נורה במעלית, זה בסדר. אבל כולנו יודעים שבמצב נורמטיבי, אם לא יהיה ועד בית שעניינו לקחת אחריות בהתנדבות או בתשלום על המכלול הציבורי של הבניין, אז יכול להיות שלא רק שהמנורה במעלית תישרף, המעלית תתקלקל וחמש שנים נעלה ברגל 18 קומות. כי לא יהיה מי שיקח אחריות. כלומר, ברור שכשאנחנו מתפקדים מערכת, צריך שיהיה איזשהו מנגנון שלוקח אחריות על כלל המערכת. אם לא יהיה את הנציגות החברתית, שאולי היא מעטה בכמות, אבל היא עקרונית מאוד באיכות, שתיקח אחריות, המערכת לא תוכל לתפקד. אז אדם בלי מוח לא יכול לתפקד, חס ושלום. משפחה בלי הורים, חס ושלום לא יכולים לתפקד. ועד, בית, בניין, בלי ועד בית לא יכול לתפקד. בואו נעלה עכשיו עוד קומה. מדינה. מדינה זה הרבה מאוד אנשים שחיים באותו מקום, חווים חוויות משותפות, חלקן נעימות, חלקן פחות, חלקן קלות, חלקן קשות, חלקן טווח קצר, חלקן טווח ארוך. נו, אז ברור שצריך מישהו שיקח פה אחריות. אם כן, מה ההגדרה של המושג מדינה? חברת אחריות. אז יש חברת אחריות קטנה ברמת המשפחה או הקהילה, ויש חברת אחריות גדולה ברמת המדינה. דרך אגב, היום בעולם קוסמופוליטי כמו שלנו, אז יש גם חברת אחריות כלל פוליטית, כלומר כלל אנושית. קוראים לזה קוורטט או משהו כזה? נקרא לזה קוורטט. או מי שחושב שזה האום, נגיד האום. כלומר, יש איזה גוף עולמי, גוף אנושי עולמי, שהוא לוקח בעצם אחריות על מה שקורה בעולם, ולכן אם יש רשעות בעולם, אז יש לה את הסמכות להפציץ את אותם מלכים רשעים ש... אני לא יודע איך לקרוא לזה, מתנהגים בכזאת רשעות כלפי עמם. אז אנחנו נפציץ את לוב. יש לנו אחריות. אז יש, אם כן, רמות בלקיחת אחריות. אומר הרב, מדינה יכולה להיות, חס ושלום, מובנת, מדינת ישראל, סך הכל כוועד בית. כלומר, הכנסת, הממשלה, השלטון, שווה סך הכל ועד בית. צריך לתפקד חינוך? צריך. צריך לתפקד ביטחון? צריך. צריך לתפקד כלכלה? צריך. צריך לתפקד יחסי חוץ? צריך. צריך לתפקד תעשייה, התיישבות, תקשורת? צריך. אז החברה בנתה איזה סוג של מנגנון, שקוראים לו שלטון, קוראים לו מדינה, והמנגנון הזה מצליח לטפל בכל העניינים שצריכים טיפול. לצערנו הרב, לא מעט האנשים שחושבים שמדינת ישראל היא סך הכל חברת אחריות גדולה. או במילים אחרות, ועד בית. אז יש ועד בית לשני דיירים, יש ועד בית לשישה מיליון אנשים. אבל זה ועד בית. ניקח אולי דוגמה קיצונית. התפיסה שאמרה שמדינת ישראל היא סך הכל מקלט לילה אחרי השואה, או אחרי גלות של 2,000 שנה שסיעה משואה, היא בעצם אמרה את מה שאמרנו עכשיו, שמדינת ישראל היא בעצם המנגנון לדאוג לביטחון הלאומי והפרטי, כדי שלא תהיה עוד פעם מציאות שנקראת שואה. אם כן, מדינת ישראל היא ועד הבית לענייני ביטחון. היא חברת האחריות לענייני ביטחון. התפיסה הזאת היא יכולה להיות מקובלת על הציבור הנקרא ציוני חילוני, כי, ואני לא אוהב את הקטלוגים האלה, אבל רק כהגדרה, כי בעצם הכל נגמר באיזה סוג של ציונות שהוא איזושהי מעטפת לתפקוד חברתי מסודר, או יכולה להיות גם מהצד השני למי שנקרא, גם זה לא מדויק, חרדי, שמדינת ישראל היא סך הכל איזשהו סוג של מנגנון כדי שהחברה תוכל לתפקד. ואם אני נבחרתי לכנסת כאחראי או כנציג של קבוצה מסוימת באוכלוסייה, ואני חושב שאני צריך לדאוג לפלח הזה של האוכלוסייה, אז המנגנון ייתן לי את האמצעים כדי לטפל באוכלוסייה שבשבילה אני נבחרתי, שמכוחה נבחרתי. יוצא שמשותף לשני הצדדים האלה הוא שמדינת ישראל שווה חברת אחריות גדולה. עכשיו זה נכון ביחס לכל האומות. דרך המדינה במובן הכלל אנושי חוץ ממדינת ישראל, היא באמת סך הכל מנגנון חברתי לתפקוד כללי ופרטי. זה הכל. זה נכון. עכשיו אולי עוד איזה התחלת הגדרה קצת יותר מדויקת. אין המדינה העושר העליון של האדם. עושר מלשון אישור. מתי אדם מאושר? אדם מאושר כשהוא נותן אישור לעצמו, כשהוא מאשר את עצמו, כשכוחות החיים שלא יוצאים אל הפועל. אז המדינה, אין המדינה העושר העליון של האדם. אם המדינה זה סך הכל מנגנון טכני לתפקוד חברתי ופרטי, זה לא מה שיעשה אותי מאושר כאדם פרטי. זה ניתן לאמר, אומר הרב המשפט הזה, שהמדינה היא לא העושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה. מה ההגדרה של מדינה רגילה? שאינה עולה לערך יותר, לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, מי שיותר נוח לו, הגדר ועד בית, אז זה דומה, שמה הגדר של חברת אחריות גדולה, עכשיו אנחנו מתקדמים, שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות, כלומר כל אותם הערכים, כל אותם התכנים, כל אותן מגמות החיים, כל אותם המשמעויות, כל אותם האידיאלים שבשבילם אנחנו חיים, כל זה לא קשור בכלל למערכת שנקראת מדינה. שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים, כתר החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. אני רוצה לומר את זה בצורה יותר בהירה. היות והקדוש ברוך הוא, וגם את זה הרב כותב במקומות אחרים, היות והקדוש ברוך הוא ברא שני סוגי אדם או שני סוגי חברה. יש חברה שנקראת גויים, שלא מסוגלת, כי בטבע שלה אין את התכונה הזאת, לגלות אלוהיות בלאומיות. לגלות דת במדינה, בפוליטיקה. אז אצלם, אצל אומות העולם, הפרדת הדת מהמדינה זה דבר נכון. כי הקשר שבין האדם לבין אלוהים לבין הדת הוא פרטי. וכל גוי, אם הוא פועל על פי הסדר האלוקי, אז הוא שומר שבע מצוות בני נוח. ולא משנה אם הוא גוי אמריקאי או רוסי או תימני, זה בכלל לא לעניין. הקשר שלו עם אלוהים הוא קשר ישיר שבע מצוות בני נוח. זהו. האם למערכת הלאומית, שנקראת עם, ארץ, מדינה, יש משמעות מהותית לקשר שלך עם אלוהים? לא. אז מה הלאומיות תיתן לך? היא תיתן לך את הצד החיצוני של החיים. היא תיתן איזה סוג של מנטליות, איזה סוג של תרבות, איזה סגנון ספרותי, איזשהו סגנון נקרא לו אפילו מוזיקלי, אולי ספורטיבי, ועוד כל מיני ביטויים מעשיים. אבל במהות, הקשר שבין אלוהים לאדם, האם הוא קשור למערכת הלאומית שאליה הוא שייך אותו אדם? התשובה היא לא. ולכן אומר הרב, אצלם הפרדת הדת מהמדינה זה דבר נכון. אבל אצלנו, הקדוש ברוך הוא ברא עם אחד, על פני תבל, שהחידוש הגדול שלו, זה לא שהפרט יכול להיות קשור לאלוהים. וזה יש גם אצל אומות העולם במינון קטן ששם מצאו בני נוח. אלא שהכלל, שהחברה כמערכת, לא כלל הכוונה סך הפרטים, כל יהודי מניח גם תפילין של רבנו תם, אלא המערכת הלאומית שלנו יכולה להתגלות בקדושה. מה שהרב קורא מהלך האידאות, האידאה האלוהית בתוך האידאה הלאומית, שהפוליטיקה יכולה להיות קדושה, שהצבא יכול להיות קדוש, שהכלכלה יכולה להיות קדושה, שההתיישבות, התעשייה, התקשורת אפילו, יכולים להיות קדושים. זה הטבע שאנחנו נברנו איתו. לכן כל כך קשה לנו להבין את מדינת ישראל על הגלובוס של מדינות העולם, או ניקח דוגמה, על הפסיפס שנקרא אום, כי באמת אנחנו שונים במהות מאומות העולם, וכלפי חוץ זה לא נראה. לכן אומר הרב, מה שאצל הגויים הפרדת הדת מהמדינה זה דבר נכון, אצלנו הפרדת הדת מהמדינה זה חורבן. ולכן למרות שהייתה כותרת גדולה בעיתון ידיעות אחרונות לפני שבועיים, באיזשהו, לא יודע, שבע ימים קוראים לזה או משהו כזה, איזושהי כתבה גדולה מאוד, עם תלמיד חכם חשוב מאוד, שהכותרת הייתה שהחיבור בין דת למדינה הוא חילול השם, זאת מחלת הגלות, המשפט הזה. זאת הקטסטרופה של הגלות. זה נכון שבממדים חיצוניים, פוליטיקה שווה, כמו ששם כתוב במאמר, שקר וחנופה שהתחתנו. נכון. אבל הרעיון העקרוני, בשביל מה בנו לעולם? בשביל לגלות קדושת הפרט או לגלות קדושת הציבור? לכן הכותרת שם זה טעות דפוס. החיבור בין דת למדינה זה הקידוש השם היותר עליון שיש. נכון שהדרך לגלות את זה, כמו כל דבר שהוא מורכב, זה ארוך, מסובך. זה המשפט החום הפסקה. לא להתבלבל פה. לכן אם מדינת ישראל היא סך הכל חברת אחריות גדולה, אז אנחנו לא שונים משאר המדינות. אז בינינו אף אחד לא מקשיב, יש חברות אחריות יותר טובות. כן או לא? ככה אומרים, שבשוויץ מחליקים על שלג ובמדינת ישראל על שקית זבל. זה כתוב בפרסומת, שחור על גבי רדיו. אבל אם מדינת ישראל היא משהו אחר לגמרי מכל מדינה, שבמהות העקרונית שלה, המהותית שלה, התכונתית שלה, הטבע, האופי שלה, בעצם, אני ממשיך הלאה, מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שהקדוש ברוך הוא אומר, שום תשים עליך מלך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מולך דרככם, דרך מלכותכם אני מולך. ולא משנה כרגע אם זה מלך יחידני או זה דמוקרטיה, זה לא משנה. ולא משנה אם המלכות הזאת מגלה את זה כלפי חוץ באופן מלא, או באופן חלקי, או באופן תת-תת חלקי. זה כרגע לא, זה לא קשור לעיקרון. זה כבר הביטוי שהוא חשוב מאוד, שיש הרבה מה לתקן, וזה תפקידנו גם. אבל אנחנו עכשיו עסוקים בהגדרה. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה, חצי הערה בסוגריים, אנחנו יודעים שיש גם נפקמין על ההלכה והמשפטים הבאים. יש הבדל אם אני כותב משהו או אם אני חוקק משהו. אם למשל אני מכין עוגה בשבת, או יותר נכון לפני שבת, אופי עוגה, ואני כותב עם סירופ מייפל כזה, כותב איזה שתי מילים, מזל טוב, משהו כזה, על העוגה, אז יש נפקמין על ההלכה אם אני יכול לחתוך את האותיות בשבת, או שזה מוחק. הכתיבה היא חיצונית, אבל אם אני חוקק חקיקה, זה שכחלק מהעיסה של ההוגה, חלק מהצורה של העיסה, כתוב מזל טוב בעיסה עצמה. יש הבדל אם אני כותב על הסלע או חוקק בסלע. צריך לדייק, בכל מקום שהרב כותב את השורש חקק, זה לא כתב. כתב זה כתיבה מבחוץ. חקק זה טבע מבפנים. זה משהו אחר. לכן אצלנו זה לא שהאידאל האלוהי הוא כתוב על האידאה הלאומית. הוא חקוק באידאה הלאומית. זה התכונה שלו. זה הטבע שלו, זה הבלדין שלו, זה ה-DNA שלו. אני מקווה שאני מצליח להסביר את השני מספיק ברור. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה, בעצם ההוויה של המדינה הזאת. ולכן הרב כתב את הדברים הרבה לפני הקמת המדינה. כי הרב מדבר עכשיו על הרעיון שנקרא מדינת ישראל. שברוך השם יקרום עור וגידים עוד 20-30 שנה. ואחר כך שהוא יופיע, יהיו תהליכים שנצטרך לשדרג ברוך השם בפועל את המדינה, או את גילוי את הגילוי המהותי, את הגילוי החיצוני של המהות הזאת. לכן מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית שחקוק בה ואתה תוכן האידיאל היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד, כי היחיד מקבל את כוחו. זה גם סוגיה בפני עצמה, שהיחיד בישראל מקבל את כוחו מכלל ישראל, והביטוי של כלל ישראל שווה מדינת ישראל. ולכן כל אחד מאיתנו כפרט מקבל את כוחו מהערך שנקרא מדינה. אחרי כל ההקדמה הזאת אומר הרב, מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. מה זה הגדר הזה? יסוד כיסא השם בעולם. כל מלך יש לו כיסא שעליו הוא יושב. כיסא שלמה. כל מי שזוכר בנביא את התיאור של כיסא שלמה, איזה כיסא. או גם היום מדברים פוליטיקאים שרוצים את הכיסא. מה זה כיסא? כיסא זה בעצם, אפשר לומר, התשתית החומרית, הגשמית, שבעצם בתוכה גנוז ומכוחה אפשרי לגלות את הערכים האידיאליים של המלך. אני אגיד את זה אולי הפוך. למלך יש רעיונות, למלך יש אידאות, למלך יש מגמות. אם המלך לא יושב על כיסא, איך הוא יכול לממש את הרעיונות האלה במציאות? אתה פוטנציאל חבר כנסת. אם אתה לא תיבחר להיות חבר כנסת, איך אתה תממש את הרעיונות הגדולים שלך במציאות? אתה פוטנציאל ראש ממשלה. אם אתה לא תהיה ראש ממשלה, איך תממש את הפוטנציאל הגדול הרעיוני האמוני האידאי שלך במציאות? אתה לא בשביעה. אתה לא בין קובלי החלטות. לכן הכיסא של המלך זו בעצם התשתית המעשית, החומרית, הגשמית, העולם הזהית, שמכוחה גנוז בה ומכוחה המלך יכול לגלות את האידאות שלו. אז הקדוש ברוך הוא המלך, השם הוא המלך, יפה מאוד, יישר כוח. איך המלך הזה שהוא השם מגלה מלכותו בארץ? הוא מגלה מלכותו בארץ דרך המנגנון שהוא ברא, שהוא לא רק חברת אחריות גדולה, אלא הוא הגילוי של המהות האלוהית ברובד החברתי הלאומי, כשזה נקרא עם ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל. אם תהיה מציאות שנקראת מדינת ישראל בפועל שלה, אז יש כאן איזושהי תשתית שמכוחה יכול להתגלות המלך דרך מלכות ישראל. זה יסוד כיסא השם בעולם. יכול מאוד להיות שהמלך שדעותיו לא משתנות, יושב על כיסא שבמהותו הוא אמור, הייתי אומר, גנוז בתוכו, בתוך הכיסא. גנוזים הרעיונות של המלך, נכון. אבל מאוד יכול להיות שהכיסא קצת רעוע, ולא תמיד אפילו הכיסא יודע את תפקידו, ואפילו לא יודע את מהותו. יכול מאוד להיות. בסדר, אז מה? כמו שאמרנו פעם, אפילו בן סורר הוא מורה, לפני שהוא סורר הוא מורה, הוא נקרא בן. כי לפני שהבן הוא סורר הוא מורה, הוא הבן של ההורים שלו בכל מצב. אז כמו שרב ציודה פעם התבטא בחריפות, שמדינת ישראל היא של ריבונו של עולם, והחזירים והחזיריות במדינת ישראל הם של בן גוריון. מה זה קשור אחד לשני? זה נכון שבן גוריון הוא שליח של מדינת ישראל. לפעמים השליח עושה שליחותו, לפעמים לא תמיד עושה שליחותו, לפעמים גם מועל בשליחותו. אבל לא בגלל שהוא מועל בשליחותו, הרעיון שנקרא שליחות בטל. לכן צריך להבדיל עקרונית מאוד בין מדינה לממשלה. מדינה זה הרעיון האידאי. ממשלה זה כלי המעשה לבטא את הרעיון האידאי הזה. לפעמים הממשלה מגלה את הרעיון, לפעמים לא. בגרעיניותה היא מסוגלת לגלות את הרעיון, ועל כך אנחנו מכבדים אותה. בהופעתה המעשית צריך לבדוק, מגלה או לא מגלה. מגלה, נגיד לישר כוח, נחזק אותה. לא מגלה, צריך לתקן את זה. שזה יש בחירות כל 4 שנים. דברים כל כך פשוטים. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. אתה בטוח? אתה בטוח שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד? כן, מי כמוך בעלים השם. קוראים לזה מכבי. השעתה אחה. כל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. למרות, זה אגף הגברי מבין את זה יותר. למרות שלא תמיד זה מתגלה ככה. בסדר. שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד, כי זאת מהותה, כי זה ה-DNA שלה. שזהו באמת העושר היותר עליון. לכן, האם מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם, האומנם? ודאי. בכל מצב, בכל מצב. לפני מדינת ישראל, אחרי מדינת ישראל, תוך כדי מדינת ישראל, תוך כדי ממשלות ישראל, חיובי יותר, חיובי פחות, לא קשור לדיון העקרוני. מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם כרעיון, כאידאה. התפקיד שלנו שהאידאה והמציאות ייפגשו. ושהמציאות תמצא את האידאה. לכן המשפט האחרון הוא בעצם המשפט של המציאות. עד לכאן הסגולה, עד לכאן הגרעין, עד לכאן העיקרון, עד לכאן ה-DNA. עכשיו איך זה מופיע במציאות? הוא אומר הרב, אני לא נאיבי, אני מכיר את החדשות. אמת, שאושר נשגב זה, צריך הוא לביאור ארוך, כדי להעלות אורו בימי חושך. נכון, יהיו הרבה ימי חושך. יהיו הרבה תהליכי חושך. יהיו הרבה תהליכים היסטוריים מורכבים ומסובכים מאוד. בתוך התהליך הזה שנקרא בניין מדינת ישראל. לכן האושר הגדול הזה, הנשגב הזה, צריך הוא לביאור, לביאור מלשון לגלות את האור המקורי הזה, כדי לעלות אורו בימי חושך. אבל לא מפני זה, לא מפני חושך בריבוע, יחדל מלהיות האושר היותר גדול. כמו שאמרנו, לא מפני שהוא שרר ומרה, הוא לא הבן. הוא קודם כל בן, אחרי זה הוא שרר ומורה. טוב, עד לכאן, הקדמה. עכשיו אנחנו רוצים להיכנס יותר עמוק, אבל אני רואה שזמננו נסתיים. עד לכאן ההבנה שהיחס להי בייר התשח הוא לא שיש לנו איזה מנגנון שאנחנו מסוגלים לתפקד איתו כאיזשהו ועד בית לאומי שמאפשר לנו חיי רווחה וחיי ביטחון וחיי מדינאות, נקרא לזה. לא. מדינת ישראל לא מתחילה ביד ושם ולא נגמרת שם. עם כל החשיבות והערך. היא הרבה למעלה מזה. היא ממלכת כהנים וגוי קדוש בלי סיסמאות, על אמת. טוב, שאלה עוד כמה זמן יש לנו. טוב, אני ממשיך, הלאה. עד שיוציא אותנו. לא, התחלו מאוחר, אז מגיע לי זמן פציעות, לא? בסדר. יש לפנינו שני מאמרים, אחד במאמרי ראייה ואחד בשמונה קבצים. בפסקה בשמונה קבצים, מי שהיה פה בשבת, קצת נגענו בזה. שתי פסקאות שמעמיקות הרבה יותר מה שאמרנו עד עכשיו, את כל ההבנה של הסוגיה הזאת. אולי בואו נתחיל במקור שבע, נראה מה נספיק. אומר הרב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. התורה והממלכה בישראל קשורים זה עם זה קשר בל ינתק. המלך כידוע, כל אדם מישראל היה צריך לכתוב ספר תורה לעצמו. כל אדם פרטי. למה? כדי לברר לעצמו שבעצם מה שמנהל את החיים שלו מבחינה רעיונית, רצונית, דמיונית, שאיפתית ומעשית, זאת התורה, הערכים של התורה. חוץ מספר תורה שכל אדם פרטי היה צריך לכתוב לעצמו, מלך היה צריך לכתוב ספר תורה לעצמו כמלך. אומר הרב, מה אנחנו למדים מזה? שמלך צריך לכתוב ספר תורה שני, חוץ מהספר תורה שלו כאדם פרטי, אלא ספר תורה כמלך. המלך בשבטו על כיסא ממלכתו כתב לו את ספר התורה המיוחד לו, משנה התורה, כתיבה מיוחדת בתור מלך מושל על העם, הוא מנהיג את החיים החברותיים של הכלל. חוץ מהספר הרגיל שכל אחד מישראל צריך לכתוב לעצמו. אנו למדים, אומר הרב, שקבלת התורה בישראל קבלה כפולה היא. קבלת חובת היחיד וקבלת התורה בתור קבלתה של האומה, מנהיגה את חיי החברותיים בתור לאום. מה שאנחנו מקצרים מקוצר הזמן. זה מלמד אותנו שבעצם יש שני מערכים, או שתי מערכות, אם אפשר לומר, שהתורה צריכה להופיע בחיינו. מערכת אחת, חיי היחיד, לכן כל אדם פרטי כותב עצמו ספר תורה. מערכת שנייה, מערכת חברתית לאומית, שהמלך הוא הנציג של המערכת הלאומית הזאת. כלומר, כשהמלך כותב לעצמו ספר תורה, הוא בעצם מגלה שההופעה האלוהית בישראל היא לא רק הופעה פרטית על כל יחיד, אלא הופעה לאומית על חברה. כמו שאמרנו מקודם, פוליטיקה, צבא, כלכלה וכו', קדושים. אם כן, יש קבלת תורה כפולה. קבלת תורה של היחיד וקבלת תורה של הציבור, אבל לא הציבור ברמה של סך הפרטים. כלומר, כל פרט ועוד פרט ועוד פרט, אלא קבלת הציבור ברמה הלאומית. אומר הרב, אמנם, עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית הממלכתית. האם מישהו מאיתנו יכול לעמוד מול המראה ולומר כלפי מראה ועולם שהוא ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו בצורה מוחלטת, בצורה מלאה? כלומר, שקבלת התורה הפרטית שלו יוצאת אל הפועל באופן מוחלט. מישהו מאיתנו יכול להעיד את זה על עצמו? כן או לא? לא. נראה לי שלא. ולמרות זאת, שאף אחד מאיתנו לא יכול לעמוד הערב או מחר בבוקר מול המראה ולהעיד שקבלת התורה שלו כפרט היא מוחלטת, למרות זאת, הוא לא מיואש מעצמו. הוא ממשיך לחיות, לנשום, לבעוט, לפעול, הוא ממשיך להופיע. נכון, הוא לא אומר, בגלל שאני כזה כישלון, אז אני כבר הרמתי ידיים. לא. אלא הוא יודע שכנראה יש איזשהו כוח בסיסי, הרי הקדוש ברוך הוא האמין בו הבוקר, הרי שאיר אותו עכשיו, הבוקר הזה, שהחזרת בנשמתי, כי רבה האמונה שלך, ריבונו של עולם בי, החזרת לי את הנשמה, אז אתה עוד מאמין בי, אתה עוד לא הייתה שתאמין לי לגמרי. אם כן, למרות שיש לנו הרבה חסרונות, עובדה שאנחנו עומדים מול המראה, ואנחנו לא מיואשים מעצמנו. בואו נקרא לזה ברמה אחרת, היצר הרע של הפרט. יש לפרט יצר הרע, ויצר הרע הזה הרבה פעמים מפריע להופעת התורה על האדם בצורה מלאה בחייו הפרטיים. אומר הרב, אמנם, עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית הממלכתית. תכף הרב ישתמש בביטוי היצר הרע הלאומי. היצר הרע של החברה הוא הרבה יותר גדול מהיצר הרע של היחיד. הוא הרבה יותר מסובך. תכף יוכיח את זה הרב. אמנם עבודה קשה היא בייחוד שמירת התורה הכללית הממלכתית. לקבל תורה ברמת החברה, ברמת הציבור. עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. אני מדלג מקוצר הזמן כמה שורות. כי הרי איננו הרואות שגם המוסר האנושי הפשוט, בדברים שחוש הצדק הטבעי הוא מסייע אותו, יש כל מיני ממדי מוסר טבעיים שהם טבועים בטבע האדם. למשל, אדם נורמטיבי, אדם נורמלי, הוא אדם שמבין שרצח זה מחוץ לתחום. אז אדם מן היישוב, גם במחלקות קשות עם חברים, הוא לא מגיע למסקנה שהוא רוצח את מי שלא מסכים איתו. כן או לא? כן. אז הנה אתה רואה שברמת היחיד, רצח שווה מחוץ לגזרה. עכשיו, כשאנחנו עולים למדרגה של עמים, למדרגה של חברה, למדרגה של עם מול עם, כשלא מסכימים, אחת האפשרויות היא מלחמה. מה זה מלחמה? רצח. יקן, מה אתה רואה? שאף על פי שברמת היחיד, ברמת הפרט, האדם הפרטי יודע וחי מדרגת חיים מוסרית, כמו למשל רצח מחוץ לתחום, כשזה עולה למדרגה של חברה, של עם מול עם, פה פתאום המלחמה היא אופציה, ואפילו בעם ישראל היא מלחמת מצווה. כלומר, אתה רואה שהעבודה של קבלת התורה הלאומית היא הרבה יותר קשה מקבלת התורה הפרטית. הנה, בתחומי חיים שהפרט מקבל עליו, ערך ומוסר, ברמת הלאום לא. סליחה לדוגמה, אני לא רוצה לקטרג על ישראל כבדיחה באלמה. אדם מן היישוב חושב לגנוב בחיי אזרחותו? לא. אבל אם הוא צריך לעמוד למסדר, או להזדקות באפסנאות, ולא שבת שב, או הרבה כסף שב, זה לא נקרא גניבה, זה נקרא שלמת ציוד. זה בסדר. אם כן, משהו בחיי היחיד יקרה גניבה, בחיי החברה יקרה שלמת ציוד. זה עצוב, אבל זאת עובדה. כלומר, זאת עובדה שמערכת החיים של קבלת התורה הפרטית היא הרבה יותר פשוטה מקבלת התורה הציבורית. אז אם אני כאדם פרטי עומד מול המראה ורואה כמה חסר אצלי קבלת התורה, אז כשמדינת ישראל עומדת מול המראה ברובד המעשי שלה, והיא רואה כמה חסר ביחס למדינת ישראל שהיא יסוד כיסא השם בעולם, היא לא מתייאשת. כי העצר הלאומי הוא תופס מקום הרבה יותר נרחב. בואו נקרא את זה. כי הרי איננו הרואות שגם המוסר האנושי הפשוט, בדברים שחוש הצדק הטבעי הוא מסייע אותו, כמו שתי הדוגמאות שהזכרנו, רצח וגניבה, עד כמה שיצל הפרטים יש לו על כל פנים איזה אחיזה בחיים, לא זכתה האנושיות בכללותה עדיין שיהיה מוסכם בתור חובת מוסר ביחס למדיניות הציבורית ואפילו המפלגתית כולה. ובשביל כך אנו יודעים שאותו היצר הרע שבאדם הפרטי, תראו איזה הגדרה, הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים באדם המדיני הכללי, במערכת של חברה, במערכת של מדינה. עד שכל מושגי הטוב והרע באדם המדיני הכללי, בחברה, הצדק והרשע, כל המושגים של טוב ורע, צדק ורשע, הרי הם נעשים עבודים לגמרי. ברוך השם, אם ככה אנחנו מצב מצוין היום, זה לא לגמרי. הרי הם נעשים עבודים לגמרי מתוך המאומה המדינית והקלחת הממלכתית הרותחת וכו'. אם כן, היצר הרע הלאומי הוא חזק מאוד. אם כן, הפער בין מדינת ישראל הרעיונית האידיאלית לבין מדינת ישראל שלה בפועל והתהליך שהיא צריכה לעבור כדי להתאים אחד לשני הוא מורכב מאוד. זה חלק מה-DNA. אז מדינת ישראל כרעיון היא יסוד כיסא השם בעולם, ומדינת ישראל בהופעה היא התהליך לקראת מדינת ישראל שתהיה כי יסוד כיסא השם בעולם. ברור. האם יש לי עוד 3 דקות? אפשר לשאול שם בחוץ? יש לי עוד 3 דקות. טוב. עכשיו פסקה שצריכה 2 שעות, אבל נעשה את זה ב3 דקות. עכשיו אנחנו הולכים להבין את זה קצת יותר עמוק. אחת השאלות שעומדות על הפרק, דיברנו על זה קצת בשבת. אחת השאלות שעומדות על הפרק, כל הזמן, איך יכול להיות שבחוץ לארץ היינו חילוניים, היינו סליחה דתיים, ובארץ ישראל במחאות נהיינו חילוניים? מאז שקמה מדינת ישראל, אתה רואה התרחקות מהדת. נקרא לזה הפאות כמשל. לאן נעלמו הפאות? כמשל. אומר הרב, הפוך על הפוך, נקרא את זה רגע, נגיד את זה אולי בכותרת כללית, ואחרי זה נספיק לקרוא לאיזה שורה ונעצור. הרב כאן מתאר במקום מספר 8, גם במקומות אחרים, שבעצם כל תהליך ההתפתחות של האדם ושל החברה הוא מעבר מאינסטינקט להכרה. כלומר, ככל שהחיים הולכים ומתפתחים, אז אנחנו עוברים ממצב של לפעול את החיים ברמת אינסטינקט, כלומר חוקים קבועים, לרמה של הכרה, הבנה, ברור, בחירה חופשית, הזדהות וכו'. והרב מעריך בזה מאוד. אומר הרב, מהו האינסטינקט החזק ביותר שיש באדם? יצר החיים. אומר הרב, כמו שיש אינסטינקט ליחיד לחיות, הוא רוצה להיות בעל חיים, כך יש אינסטינקט לאומי, לחברה, לחיות. אם כן, כל אדם פרטי רוצה להמשיך להיות חי, להיות עם בעלות על החיים, וגם חברה, עם, רוצה להיות עם בעלות על החיים. אם כן, יצר החיים החזק ביותר שיש, או הייתי אומר, היצר החזק ביותר שיש באדם הפרטי והחברתי, שווה יצר הקיום הפרטי או הלאומי, יצר החיים. קוראים לזה היום הישרדות. אנחנו רוצים לחיות. עכשיו אומר הרב דבר מופלא. כשהיינו בגלות, מה הדבר היחידי שיכל לשמר אצלנו את יצר החיים הלאומי שלנו? אני אתן רמזים. תעודת זהות כחולה הייתה לנו בגלות? לא. להצביע בבחירות של מדינת ישראל הייתה אפשרות בגלות? לא. להתגייס לצבא לעשות מילואים הייתה אפשרות? לא. לעודד מכבי תל אביב הייתה אפשרות? לא. שיר באירוויזיון הייתה אפשרות? להבדיל אלף אלפי הבדלות. לא. טוב, זה תעזוב את זה עכשיו. מס הכנסה ביטוח לאומי הייתה אפשרות? לא. אם כן, מה הדבר היחידי שיכל לחבר בינינו, בין רוסיה, ארצות הברית, פולין, מרוקו, תימן, לוב, קנדה, שוויץ וכו'. הדבר היחידי שיכל לחבר אותנו במרחב הקוסמוס, הגיאוגרפי נקרא לזה, הדבר היחידי שיכל לחבר אותנו כעם ושמר על, על האחד הלאומי שלנו הוא תורה, קשר לדת באיזושהי צורה. אז אחד נשק את היד של הרב, השני שם ספר תהילים בכיס, השלישי עשה ליל הסדר בבית חב"ד, בהודו, וכדומה, זה הדרך. כלומר, הדבר היחידי ששמר עלינו כקולקטיב לאומי, שביטא את יצר החיים הלאומי שלנו, הוא בעצם הדת. יוצא עכשיו הפוך על הפוך. שזה שאנחנו היינו דתיים בחוץ לארץ, זה לא כי היינו דתיים, אלא כי יצר החיים הלאומי לא יכל להתלבש, אלא בלבוש דתי. זה בדיוק. עכשיו, הגענו לארץ ישראל. האם אני צריך במרכאות חס ושלום? כן, התשובה היא לא, אבל כלפי חוץ. האם אני צריך את הדת כדי להיות חלק מהחברה הישראלית, כדי להיות לאומי? כדי לחיות כעם? לא. אני חי במדינה הזאת, משלם מיסים, מקבל ביטוח לאומי, מתגייס לצבא, עושה מילואים, מדבר עברית, אוהד את מכבי. מספיק. אני לא צריך דת. חס ושלום. אני כבר לאומי, אני כבר חי באופן לאומי. יוצא, שהפוך על הפוך. שאם החיים עוברים מאינסטינקט להכרה, אז האינסטינקט הלאומי שהתלבש אלינו בצורה, התלבש אצלנו בצורה דתית בגלות, קוראים לזה ציונות חילונית, האינסטינקט הלאומי הזה כבר לא היה, סליחה, לפני הציונות החילונית, כשהוא מגיע לארץ ישראל, הוא לא צריך את הדת, במרכאות חס ושלום. ואז אנחנו רואים שמדינת ישראל, בפועל, היא לא בדיוק יסוד כיסא השם בעולם. כי כביכול האינסטינקט הלאומי, הוא כבר יכול להתלבש בלבושים לאומיים, ולא בלבושים דתיים. ולכן המשבר הוא גדול מאוד. אומר הרב, ואז אנחנו משתוממים למראה ההריסה. אבל היות והקדוש ברוך הוא מעביר את המציאות מאינסטינקט להכרה. אז האינסטינקט הלאומי שלנו ביחס למדינת ישראל חייב להשתדרג למדרגת הכרה לאומית. לא רק אינסטינקט, אלא הכרה שכלית. והכרה השכלית היא יסוד כיסא השם בעולם, ואנחנו ברוך השם בדרך לשם. תסלחו לי, צריך פה עוד חצי שעה לפחות להסביר את זה, אבל לא נעים מהשורה הבאה. יום עצמאות שמח, נזכה בעזרת השם לגלות את זה. יישר כוח.